שפכטל, קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל, קפה ועיצוב. נמצאת איתי היום, כרגיל, מיטל אשכנזי פומרנץ היפה.
שלום, שלום לך, קרן בר המהממת. אין דבר יותר משמח אותנו כמו פשוט להיפגש פה. זה פשוט זכות שאנחנו עושות את זה ומצליחות לגייס את המשאבים בשביל זה, וזה ממש מרגש אותי שאנחנו מקליטות עוד פרק.
גם אני ממש. זה אחד החלקים הכי כיפיים ביום לדעת שאני מבלה איתך את הבוקר. ואנחנו שמחות שהצטרפתן אלינו היום.
כיף לנו שגם אתן פה, כמובן. והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב, על עיצוב בגילאים שונים, לגילאים שונים. אנחנו רוצות לדבר על מה שונה, איך אנחנו מתייחסות לכל שלב בעיצוב, ונפרק את זה לארבעה גורמים. הראשון יהיה איך אנחנו מעצבים לרווקים וזוגות צעירים, איך אנחנו מעצבים לזוגות פלוס ילדים צעירים, ואיך אנחנו מעצבים לזוגות מתבגרים, וכמובן נסיים בגיל השלישי והנפלא. זהו. קרן, איך מעצבים לרווקים ולזוגות צעירים?
באמת, זה תמיד שאלה שאני שואלת את עצמי, איך לעצב גם לשלבים בחיים שהייתי בהם, גם שלבים שאני נמצאת בהם כיום, ושלבים שבעתיד אולי יהיה בהם, כי כמובן שככל שיש לנו יותר את הניסיון האישי מהדברים האלה, זה מצד אחד עוזר, מצד שני לפעמים אנחנו חושבות שאנחנו יודעות את הצרכים יותר טוב מהלקוחות שלנו, ובאמת הדבר הראשון, השלב הראשון, לא משנה באיזה שלב אנחנו נמצאות, זה לשלוף את הצרכים ולהבין אותם, לעשות אפיון של הלקוחות שלנו.
שזה בעצם פגישת הפרוגרמה שגם יש לנו עליה פרק שלם, ואנחנו באמת רוצות לדעת על איך אנחנו, מה אנחנו באמת נשאל את את הלקוחות האלו, את האנשים הצעירים שמגיעים אלינו, או לאו דווקא צעירים, אנשים שלא כבר עם הפנים קדימה לקראת לידה והריונות.
נכון, אז באמת מבחינת הפרוגרמה ניגע בזה ממש בכלילות לטובת מי שלא שמעו את הפרק. יש המון שאלונים, אפשר לתת ללקוחות, הם ממלאים אותם. אנחנו ממליצות גם לעשות איתם איזושהי שיחה, כי לפעמים אנשים לא כל כך יודעים איך למלא את השאלון, ממלאים אותו לא בפורטרוט, כמו שהיינו רוצות. ובעצם התפקיד שלנו זה להבין מה הצורך, גם הרבה פעמים יותר טוב מהלקוחות שלנו. כי אחד הדברים שהם תמיד הולכים אליו זה הפתרונות, הפתרונות. אנחנו רוצים ארונות, אנחנו רוצים מטבח, אנחנו רוצים משרד. אבל רגע, בואו נבין קודם מה הצורך.
מה הבעיה?
מה הבעיה? וברגע שיש לנו את הבעיה, את הצורך, את הכאב, אנחנו יכולות לתת מענה ופתרון.
נכון יותר.
נכון יותר, מתוך הראייה שלנו. ואני חושבת שאחד המשפטים הכי נפוצים זה, וואי, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על הכיוון הזה בכלל. שהלקוחות אומרים.
אז אנחנו, לדוגמה, אם אנחנו נשאל בחור צעיר, אז הוא יגיד לנו שהוא, או נדבר על רווק, שהוא מגיע לבית, הוא צריך למקום לשים את הדברים שלו, את הלפטופ שלו, את המחשב שהוא מביא איתו, את הפלאפונים, את
הקסדה. של האופנוע.
ואיפה הוא מבלסה את הערב פוקר עם החברים, והוא רוצה לבשל במטבח, והוא ידבר איתנו על איך הוא מתנהל. ואנחנו מזה נוכל לעשות את האפיון של איך הבית שלו צריך להתאים לו.
צריך גם לנסות להבין כשהוא רווק, האם זה מצב כרוני או שזה מצב
מה השאיפה עתידית, לאן זה הולך? זה הולך
לזוגיות, ללא זוגיות, לילדים, ללא ילדים. כלומר, אנחנו ממש צריכות להבין את האדם. אם פעם היה הסללה מאוד ברורה של מתחתנים, מביאים ילדים בגיל מסוים, היום הגבולות קצת יותר מטושטשים, ויש גם מקום לדברים שהם אחרים.
מגיעים אלינו כבר אנשים שיש להם כיוונים שונים, וצריך להבין אותם. זה גם יכול להיות באמת זוג שלא לא בהכרח רוצה ילדים, או רוצה רק חיות, או כלום. והדברים האלו, צריך לתת להם באמת את הפתרון הנכון. אז איזה טיפים יש לך לעיצוב לאנשים ללא ילדים כרגע?
אז ללא ילדים הרבה פעמים צריך גם להבין מי זה הרווק או הרווקה שנמצאים מולנו. האם הם מבשלים הרבה, האם הם מערכים הרבה. זה שהם רווקים לא אומר שהם חייבים איזה מין מיני מטבח קטן.
בכלל לא.
אבל מה שכן, יכול להיות שהמקרר יכול להיות קטן. יכול להיות שהמקרר בכלל יכול להיות... יש את המקררים האינטגרליים היום, שהם 60 סנטימטרים, ולרווק הרבה פעמים זה מספיק, כי אין צורך באיזה כמויות אוכל מטורפות.
גם יש לו זמן לבשל, תרי.
לגמרי, כן. אז יכול להיות שהמטבח יכול להיות גדול, אבל המקרר קטן. יכול להיות שהוא ירצה גם מקרר יין. זה גם זוגות הרבה פעמים מבקשים. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. איזה מכשירי חשמל משתמשים בהם בכל שלב בחיים, ובאמת להתאים אותם לעיצוב שלנו.
אני גם לגמרי מסכימה, גם את אם יש לכם מרפסת או חצר, אז גם שם יש מקום לכל הניואנסים הקטנים האלה, אולי איזה פינה של התקרבלות כזאת בסלון, לכל אחד באמת צריך להבין ולעשות את השיחה הזאת, ומהשיחה הזאת אנחנו ככה לומדים המון על השלב הזה. ומה קורה כשהם אומרים לנו שהם לקראת או מתכננים בקרוב להביא ילדים? מה אצלך משתנה דבר ראשון?
קודם כל, החשיבה היא מאוד שונה בין זוג צעיר רווקים לבין כבר זוגות עם ילדים. כי ילדים, אנחנו צריכות להבין שהזוג הזה כרגע נמצא במהפך. זאת אומרת, מי שרק עובר מזוגיות לזוגיות פלוס ילדים, לא משנה אם היו לכם חיות, שבע חתולים וכלב, שום דבר לא יכול להכין אתכם לאירוע הזה שנקרא ילד, וזה גם מאוד מאוד תלוי בתינוק. בביצת הפתעה
שמקבלים. בהורים, בהמון. בעזרה מסביב.
וזה גם הרבה פעמים ילד ראשון כזה נכנס ודווקא לא עושה מהפך, ופתאום הילד השני בא ועושה בית ספר להורים.
אחד הילדים יעשה בית ספר. או הראשון או השני. אצלי זה אבא ראשון.
טוב, תלוי כמה עושים. אם עושים ארבעה, אולי זה ברביעי. לפעמים יש גם שעושים את השלישי ויוצאים תאומים. גם קרה.
נשמע לי קשוח. אבל בואו לא נכניס את האב, את המותשות שלנו. אז אנחנו אומרים להם, זה באמת שנייה לפני, קשה להם לצפות את זה בכלל. הם לא מבינים שהדבר הקטנצ'יק הזה מגיע עם נפח מטורף. אני חושבת שעד גם עד גיל שנה, יש להם כל כך הרבה אביזרים שצריך להחסן אותם, אם זה המיטה, אם זה הגלול היום, אם זה עגלה, כי אי אפשר להניח אותם בשום מקום בחוץ בלי אביזרים.
גם כל שנה ממציאים אביזרים חדשים. מחמם מגבונים שצריך בשבילו שקע ליד השידה. אנחנו צריכות לדעת את זה.
לגמרי, אל תשתמשו במחמם מגבונים. אז אנחנו, לגמרי, יש כל מיני דברים שאנחנו כל הזמן צריכות להישאר מעודכנות, וגם להגיד להורים, וגם ההורים שהולכים להיות, זה גם כן, אתם צריכים לדעת, יש כאלו שזה לא מעניין אותם מחמם הגבונים, ויש כאלו שזה יהיה בל יעבור, כאילו שזה must. אז אנחנו גם צריכים אתכם לעשות איזשהו הכנה ואיזשהו בדיקה, מה באמת הולך להיות הכיוון שלכם, ועושים גם התאמות בהמשך.
נכון, יכול להיות שאתם מחתלים בחיתולים רב פעמים. זה אירוע שצריך להתייחס אליו. אנחנו צריכות לחשוב, איפה תחתלו, איפה תשתפו. איפה כל הדבר הזה יתנהל? בכלל לא בטוח שזה יהיה בשידה בתוך חדר
החצה. אולי עדיף יהיה את זה במקום אחר לחלוטין. אז אנחנו, וגם אנחנו צריכים לזכור שבאמת השלבים האלו של הילדות עם הנפח הגדול, של זה נגיד בערך עד גיל שנתיים, שלוש, שזה אביזרים תומכים בילדים, נגיד שנתיים, אז זה שלב די קצר, כלומר, אתה חוזר אליו כמה פעמים לפי כמות הילדים שאתה תביא לעולם, אבל זה לא שלב מאוד ארוך. כלומר, רוב המשפחות באזור 10 שנים מסיימות כבר את התקופה הזאת, והילדים גם באמת הופכים להיות טיפה יותר גדולים, צריכים כבר התכווננות לשולחן עבודה, לפעמים זה קצת מצחיק כשאנחנו עושות בחדר תינוקות, מקום לפינת עבודה
נכון, שקע, אבל אנחנו רואות את הלקוחות שלנו, לא מי שהם היום, אנחנו רואות אותם 5 שנים קדימה, 3 שנים קדימה, ובאמת תמיד חשוב שאנחנו בשלב הצרכים, אנחנו שואלות מה התכנון, אתם מתכננים ילד אחד, 2 ילדים, 3, זאת אומרת, נכון, לפעמים החיים קורים ודברים אחרים מתרחשים ממה שתכננו, אבל אנחנו כן רואות אתכן 3 צעדים קדימה, 4 צעדים קדימה. וגם אם היום אנחנו מתכננות לכם חדר של תינוק, אני, ההמלצה שלי ללקוחות שלי הרבה פעמים, תקנו רהיטים יד שנייה. המיטה תינוק, השידת החתלה, זה רהיטים לשנתיים, אם יש לכם 2 ילדים ל5 שנים, אם יש לכם 3 ילדים אולי ליותר, אבל צריך גם להחסן אותם תוך כדי. זה לא משהו ש... שידת החתלה היא אחד הרהיטים...
הכי פונקציה בעולם.
הכי מה?
אני פיקציה בעולם. אני, טוב, בילד הראשון משתמשים לדעתי בשידת החתלה. בילד השני אתה צריך לשמור על עוד אחד, ואתה כבר לא... אני כבר חיתלתי על על משטח, על הרצפה, שהיה לי אזור ששלפתי את כל הדברים, אבל באמת כל אחד, את יודעת, אם יש בעיות גב, אם יש כל מיני דברים, הדברים האלו הם מאוד משמעותיים, וזה חלק מהמקום שאנחנו באמת מתאימים, ובאמת ריהוט של יד שנייה, זה גם הרבה יותר אקולוגי כמובן, ותורם לכדור וזה, אבל זה גם, זה ריהוט שהוא לא מתקלקל, כאילו לא, אין שום בעיה להעביר אותו מאחד לשני,
כן, וזה... ולבדוק מי במשפחה שלנו בדיוק סיים את השלב ויכול להעביר לנו, ואם לא, אז יש היום מרקט לסייד 2. לא חסרים מקומות.
יש הרבה אופציות, סומכות עליכם.
כן, אז לא צריך להשקיע בחבילות המאוד מאוד מפונפנות האלה, ויש נטייה להורים צעירים לרצות להשקיע, ושיהיה מושלם. ואנחנו פה לומר שיש דברים אחרים אולי להשקיע בהם, שילוו את הילדים, ככה לאורך כל שלבי
יותר.
החיים.
כן, לגמרי. אז אנחנו נגיד, כשאנחנו מתכננות לזוגות פלוס ילדים, אני הרבה פעמים מתכננת כבר את השולחן כתיבה. למרות שזה לפעמים נשמע קצת מוקדם מדי, כי הילד בן מספר מועט של שנים, הוא אפילו לא נולד, אבל אני תמיד אוהבת לתכנן את התכנון הנוכחי ל10 שנים קדימה. כאילו לתפוס את הקוביית זמן הזאת, שב10 שנים האלו, פחות נצטרך. עכשיו, זה גם אני מסבירה שזה לפעמים גם עוזר במחירה. כלומר, להכין חדר מסודר, גם לילד קצת יותר מבוגר, שזה לא בכל האופנים, אבל באמת שהקופסה של השקעים לפינת כתיבה תהיה שם בחדר. זה לא מפריע, אפשר לחסות אותה כשהוא תינוק וזוכל. ואחר כך בהמשך אנחנו נוכל לראות לאן, איך החדר מתארגן. לא להשאיר את זה בעלתה.
יש המון דברים שבאמת כדאי לתכנן אותם, just in case. אז הרבה פעמים טלוויזיה בכל חדר, אפילו אם אתם לא רואים טלוויזיה בחדר השינה, שזה משהו שאני מאוד ממליצה לא להכניס את הטלוויזיה לחדר השינה.
אבל תעשו הכנה.
אפשר לעשות את ההכנה הזו, לתלות עליה תמונה, אף אחד לא ידע. אלא אם באמת אין מקום ויש ארון, ואז באמת אפשר לוותר על הדבר הזה. אבל באמת אחד הדברים הכי חשובים הוא להבין קדימה, וגם אם ילד שהוא אפילו בגיל 6 לא ישתמש בשולחן כתיבה, הוא לא ישתמש כי הוא יעבוד בפינת אוכל.
כי באמת, בואי נגיד היום הם לא עושים שיעורים, אני חושבת שעד כיתה ג' ד', הם לא צריכים בכלל פינה משלהם בחדר. להפך, יש בזה יתרונות. כשאני מתכננת לשלב הזה, אני גם אוהבת להגיד לאנשים, לא בטוח שהם רוצים עכשיו את הרהיט הזה שהוא מסמל עבורה משהו, אם הם שמחים והם מתרגשים ורוצים את הפינה שלהם, אז בסדר.
אם יש ילד שמאוד יוצר, שאוהב הרבה יצירה, נכון. וצריך את המרחב יצירה.
שהוא בפרטי, כי אני אוהבת כן לתת להם מקום במטבח לילדים, שיהיה איזה פינת, או באיזה חדר יצירה, אצלנו יש חדר יצירה, ושם עושים את כל היצירה ואת השיעורים. אבל אם אין אפשרות, אז אולי במטבח, או אולי באיזשהו, או במרפסת, שיהיה כן מקום שהוא יהיה נעים לשבת, לכתוב, לצייר, ליצור, ושהוא יהיה, הרבה פעמים ילדים צעירים אוהבים להיות איתנו במרחב, אנחנו עושים להם חדרים כאלו מושקעים, ואז הם סוחבים את הצעצועים לסלון איפה שאנחנו יושבים עם החברים.
אני כל כך מסכימה עם זה, ואני רוצה גם להוסיף שאנחנו, אחד הדברים הכי הכי חשובים הוא להבין מי אתם. כי כבר היו לי משפחות יוצרות, שלא רק שהם יצרו, הם ביקשו שהפינת יצירה תהיה באמצע הסלון. וזה לגמרי אפשרי. זה אפשרי לעשות פינת יצירה, שהיא חלק אינטגרלי מהסלון. היא נראית הרבה יותר מעוצבת, ושהיא מאפשרת את המקום, כולל את הקיר לתלות את היצירות.
את המדפים, להשאיר, להציג עליהם את הקיר לתלות היצירות, ואז זה מקסים, יש לכם גם אומנות מתחלפת. אני הכי בעד של זה, וגם אני חושבת שזה מאוד מחזק את הילדים, לראות שיש להם מקום בבית, שיש להם נוכחות, שאנחנו מתרגשים גם כן מהדברים שהם יצרו. לדעתי זה מעגל מושלם. ואם אנחנו נדבר על הילדים הקטנים שהם רוצים כל הזמן להיות איתנו, אז אני יכולה כבר ישר להגיע לגיל העשרה, שזה בדיוק הפוך, ששם הם רוצים שהחדר שלהם יכיל את הכל, אם אפשר גם איזה מטבחון ואיזה איזה מקרר קטן ולא לראות אותנו ולהישאר בתוך החדר, וכמה שיותר שקט, וזה גיל ההתבגרות פלוס וצפונה עד שהם עוזבים אותנו, שהם צריכים באמת את הפינה הפרטית שלהם. ופה יש איזשהו שינוי בתכנון שלנו.
שינוי ממש משמעותי, עד כדי כך שאנחנו מראש נתכנן שונה, אם אנחנו פוגשות זוג צעיר שאנחנו יודעות שעוד רגע יש לו ילדים, או זוג שכבר הילדים, אפילו על גבול העשרה, אפילו אם הם בגילאי 8-10, אנחנו כבר מתחילות לחשוב על גיל 15-16-17. ולפעמים זה ברמה שאנחנו צריכות גם להגיד להורים, אוקיי, יש פה נערה שעוד מעט היא מתבגרת באיזשהו שלב, יכול להיות שייכנס איזה חבר לתמונה, שנצטרך להכיל את הדבר הזה, להכין את החדר שלה גם לאינטימיות והפרטיות. אני בכוונה הולכת לנערות ולא נערים, כי תמיד יש שם איזשהו מין
רגש לא פתור כזה, נכון?
זה אמוציה כזו של
אני מקווה שהיא תתנדף עם השנים, אבל כן, שהם באמת, לפעמים אני רואה שלעבוד בעיקר קשה לשמוע שאתה מדבר על זה, אבל כן, הכיוון הוא צריך להיות לפרטיות יותר. אפילו אני חושבת, כאילו, מבחינה אדריכלית,
הפרדה אדריכלית.
כלומר, אם אנחנו עושים מתכננים לילדים, אז אנחנו נתכנן איזשהו מסדרון שיש לו מהחדר של ההורים יותר גישה, שיראו את החדרים של הילדים. אם יש אופציה, לא תמיד, לפעמים בדירות קבלן או דירות כאלו כבר שהן קצת יותר מעודקות, אז יש לנו פחות אופציות לעשות, אבל בבתים צמודי קרקע, אנחנו ממש יכולים לעשות הפרדה גם מפלסית של חדר הורים במפלס אחר, וגם אנחנו יכולים לפעמים לסדר את התוכנית בצורה כזאת שיהיה קצת פרציות אפילו בכניסה לחדר. שלא יראו מה קורה בחדר. אגב, זה גם משרת אותנו לעתיד, כשהמסדרון הוא כזה פרוץ, ושאפשר לראות מכל מקום מה קורה בחדר, הילדים האלו סוגרים יותר את הדלתות, מאשר שיש מבואה בכניסה לחדר, יכול להיות שזה רגע יאפשר להם להיות עוד איזה שנה, עוד איזה שנתיים עם הדלת פתוחה.
וגם אני חושבת שככל שהילדים מתבגרים, גם אנחנו, ההורים, צריכים את הפרטיות שלנו. זאת אומרת, אפשר פתאום לחשוב לא על פינת טלוויזיה אחת, אלא על פינת טלוויזיה ובמקום חדר משחקים, עוד איזה פינה לחבר'ה. שוב, תלוי כמה מקום יש בבית. וגם האם החדרים הם לשני ילדים, לילד אחד, זה גם חשיבה שאנחנו צריכות לראות, כי ברגע שכל החללים בבית תפוסים, שיש חדר שינה וחדר לכל ילד, ואין לי את הפינה הזו של החלל שהוא נגיש כל פעם למישהו אחר, שיכול להיות פרטי
הסלון,
למישהו אין, אחר, כן. כן, אז פתאום אולי אנחנו נמצא את עצמנו בלי מקום
להיות בו. רוצים את הפינה טלוויזיה, פתאום באמצע החיים בתוך החדר שלנו, גם אני בגדול נגד פינות טלוויזיה, אני עושה הרבה מאוד פינות טלוויזיה ללקוחות שמעוניינים, כי אני לא מכריחה אותם לחשוב כמוני, אבל אני יכולה לגמרי לראות שבבית שהוא קצת יותר מדי צפוף, שההורים יצטרכו את הפינה שלהם במקלט הבטוח שלהם, בחדר שינה, ובאמת הילדים, ככל שהם גדלים, משתלטים לנו על החלל, ולפעמים גם אנחנו צריכים את הפרטיות. אגב, גם במטבח, פתאום רוצים לבשר, רוצים לעפות, רוצים לעשות כל מיני דברים, כמו בטיקטוק, כמו בחברים שלהם, לכבוד כל מיני דברים, וזה פתאום גם כן משתלט. פעם המטבח שהוא היה יותר שלנו, זה לפעמים הם גם את זה הם מנכסים.
נכון, אפילו אם הם עכשיו רוצים להזמין את החבר'ה לערב סרט, אז זה גם פתאום איפה אנחנו והסדר יום שלנו בסוף היום, יכול להיות שאנחנו היינו רגילים לאיזה סדר יום אחד, ופתאום הם באים משתלטים לנו על הבית או על המרפסת, או שוב, תלוי...
במרחב.
אם יש לכם דופלקס שתי קומות, אז יכול להיות שתעשו קומה אחת עם החדר של ההורים, וקומה אחת מרחב שהוא רק של הילדים, מעולה. אבל לא תמיד יש את האפשרות הזו, אם אנחנו בדירת 4-5 חדרים שהיא קבלנית.
אז הרבה פעמים אין את האופציה הזאת. למרות שראיתי כבר דירות שהיה להם איזשהו עם מבואה, שאפשר לעשות איזה טריקיות ולעשות איזה דברים, אמנם לא להזמין עכשיו 15 חבר'ה, אבל כן להישבת 3-4 חברים בנוחות. ואם יש לנו את האופציה הזאת, אז אנחנו תמיד שמחות להוסיף לכם עוד איזה פינה של שהייה, שהיא יכולה גם להשתנות. עכשיו היא חדר יותר משחקים, אחר כך היא חדר יצירה, אחר כך היא
חדר
מקום
עבודה.
לחדר עבודה, או איזשהו מקום למשחקים, למשחקי וידאו.
חלל שהוא יותר גמיש באופי שלו, ואפשר באמת...
להתאים אותו לאורך הזמן. אז המתבגרים האלו השתלטו לנו על הבית, ומתישהו, אפילו זה לא הספיק להם, והם צריכים, הם רוצים לצאת החוצה, שזה דבר מבורך.
גם לא ברור מתי הם יצאו.
כן, גם השנים האחרונות, באמת אני רואה הורים שכבר סבעו מהילדים שעדיין נשארים כבר, גם בגילאי 30 כבר נשארים בבית.
יוקר המחיה לא מאפשר להם לצאת. הרבה פעמים הם גם יוצאים, מזכירים דירות, ואחרי כמה שנים חוזרים, כי פשוט הם לא מצליחים...
זה לא מצדיק את היציאה החוצה, אם הם לומדים, אם זה, יש כל מיני דברים שהם, שלבים שהם מאוד בעייתיים. אני חושבת שזה בכלל קשה לכולם, השלב הזה. שזה לא להורים, זה לא טבעי בעליל, כאילו מה שקורה משינויים חיצוניים, כי בטבעי היה כבר באיזשהו שלב מגיל 20 פלוס, לצאת מהבית, ואני מאחלת לכם שזה יקרה באופן טבעי, ויתאפשר לכם באמת שזה יקרה. והקן המתרוקן מביא אותנו באמת לגיל השלישי, שבאמת פתאום אפילו הדירת קבלן עם החמישה חדרים פתאום נהיה אקסטרה. אז חדר אחד חדר עבודה שלך, וחדר אחד חדר עבודה שלו, וחדר שינה, ועוד איזה חדר... מה עושים עם כל הדברים האלו?
אז קודם כל שוב, אנחנו חוזרות תמיד מול מי נמצא מולנו. זאת אומרת, מי הלקוחות שלנו? כי יכול להיות שדווקא הלקוחות שלנו מארחים המון אורחים מחול.
או את כל הילדים.
יכול להיות שיש משפחה.
כל הילדים והנכדים.
רילוקיישן, ופעמיים בשנה הם מגיעים. והם צריכים מקום לשהות בו, והם נשארים בבית, אז צריך כן את החדרי אורחים האלה, כדי שכשהם מגיעים, יהיה להם את המקום שלהם ואת ה... זה. אז זה כבר לא בהכרח נכון, שאם אנחנו כבר הקן המתרוקן, ויש לנו... אז אם יש לנו בית עם 7 חדרים, יכול להיות באמת שלא נצטרך את כולו, ושוב, אולי פעמיים בשנה כן.
אגב, גם דתיים. הם מתארחים לשישי שבת, לא אם זה, יש מגורים רחוקים ולא יכולים להגיע ברגל, אז זה שישי שבת שישנים שם, או בחגים, אז זה גם כן, זה תקופה גם כן, שיכולה לחזור על עצמה מספר פעמים, שפתאום הבית צריך עדיין לשרת כמות גבוהה של אנשים, ואז יש לזה יתרון, שבאמת יש עוד חדרים, ואז אנחנו צריכים לשמור על האפיון של החדר, שהוא עדיין יהיה חדר מגורים.
לחלוטין, גם כשמדובר על הגיל השלישי, אנחנו תמיד נחשוב כבר על הנגשה, של החדרים, זה משהו שצריך לקחת יועץ בשבילו, יועצת שמתמחים בהנגשה, כדי להבין איך אם יום אחד אנחנו, הלקוחות שלנו יהיו בכיסא גלגלים, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה ולא נוח לחשוב על זה, אבל זה משהו שבאמת יכול לקרות, אז לחשוב איך אנחנו עושות שהדלתות יהיו רחבות מספיק, שהשירותים יהיו מונגשים. לא את המטבח כמובן אנחנו לא מנגישים, אנחנו לא מנמיכים, אלא אם באמת יש משהו קונקרטי, אבל כן את רוב החלל כבר שיהיה מותאם.
כי בעצם המפתח של החדר הוא לא יפריע, אפשר לתכנן איתו את זה. אבל המטבח, מטבח מונגש, הוא בגובה אחר, והוא כרגע לאנשים שהם בריאים ויכולים לעמוד, זה ממש יפגע בתפקוד היומיומי. אני כבר התעסקתי עם מטבח כזה, ולכן את זה כדאי, לא כדאי להנגיש. אבל את הדברים שהם יכולים להתאים גם וגם, אין סיבה לא לעשות כרגע, להשאיר מקום את השירותים צמודים לקיר, שנוכל לשים בו איזשהו מתלה, לעשות את הפתחים, כמו שאמרת, רחבים, אם יש אפשרות לעשות דלתות שנכנסות לתוך הקיר, שהם לא יפריעו למעבר. וגם אם צריך באמת, אז אפשר לבדוק איך גם פותרים את המקומות לכשה ושלא תצטרכו. אבל התכנון קדימה זה יהיה תמיד נכון להכניס דרכים נגישות לגיל השלישי. אני חושבת שגם יש הרבה זוגות שלא אוהבים לישון ביחד, ומעדיפים שיהיה להם שני חדרים. לפעמים זה נעשה באופן יותר סמוי.
פתאום הם הולכים לישון בחדר אחר כל לילה.
כן, שפתאום את רואה שאכפת לו יותר מהאמבטיה הזאת, ואז באמת זה צריך לייצר שני חדרי שינה שהם יהיו עם שירותים בנפרד, ואז גם היא מתאפרת פה והוא מתגלח פה וזה לא מתערבב להם וזה בנפרד. יש כאלו ששמים את זה על השולחן. אגב, אני ממש ממליצה שתבחרו אדריכל או מעצב שאתם ממש סומכים עליו, שאתם יכולים לשתף אותו. הכנות של התהליך הזה היא מסט. אם לא תשתפו בכנות, אז אנחנו לא נוכל להגשים לכם חלומות.
זה מאוד מאוד מצחיק, אני רגע מחזירה אותנו לשלב התינוקות, כי הרבה פעמים כשזוגות נמצאים אצלי בתהליך עיצוב, אני הראשונה לדעת שיש תינוק בדרך, בין אם הוא טעות, בין אם הוא מוכוון, כי הם יודעים שאני חייבת להכניס את זה לקונסטלציה, וזה כבר קרה לי שבעיקר בדירות קבלן שהן ארוכות טווח, שפתאום נכנס תינוק חדש שחשבו שכבר לא, שהוא יגיע יותר מאוחר ושהדירה כבר תהיה מוכנה, ופתאום הדירה התעכבה בשנה והתינוק הקדים בשנה, אז נוצר מין מצב כזה שצריך כבר להכיל גם אותו.
לגמרי. אז תהיו כנים עם בכלל עם כל אנשי המקצוע שאתם לוקחים כדי שהתוצאה תהיה מיטבית. ואז גם פה יש אפשרות לייצר באמת שני חדרי שינה נפרדים, או שאחד מהם יוכל גם לשמש לאורחים במידת הצורך, או באמת לשני בני הזוג, במידה והם רוצים לעשות הפרדות בלילה. ובמקביל לזה אנחנו יכולים גם להגשים להם חלומות בחדרים שהם בין לבין. יש מיטות שהן יודעות להיפתח, שיודעות להיפתח למיטת אירוח, למיטת שינה, אבל ביום יום נראות כמו ספות, ואז אנחנו יכולים לעשות איזה חדר שהוא אפילו קליניקה, או איזשהו חלל שאפשר לשבת בו, ולהיות עם הנכדים כשהם מגיעים, וארון משחקים, וגם בשלב הזה גם צריך לחשוב באמת על המשחקים של הנכדים שמגיעים, ואולי על המיטה שמתקפלת, וצריך למצוא לה מקום, תלוי כמובן בתדירות הנכדים, כי אם מגיע לכם תינוק, אתם רוצים שיהיה לו מקום לישון לנכד שלכם, ומשחקים מותאמים גיל, ומפה הדברים חוזרים חלילה כפי איך שתרצו.
אז אני חושבת שאנחנו יכולות לסכם ולחזור לדבר שהכי הכי מנחה אותנו בכל תהליך עיצוב, וזה הצרכים שלכם. מי אתם היום, מי אתם עוד 5 שנים ועוד 10 שנים. ואני רוצה שרגע ניגע גם בזה שלפעמים אנחנו רוצות לעצב את הכל, או הלקוחות רוצים, גם לעוד 5 שנים, גם לעוד 10 שנים, גם לעוד 20 שנה, גם לעוד 30 שנה.
וגם מונגש.
וגם מונגש. ובעיצוב פנים, רוב הזמן זה טרייד-אופים. אם אני מקבלת משהו אחד, אני מוותרת על משהו אחר. ולכן, המון פעמים, כשלקוחות רוצים לעצב 20 שנה קדימה, אנחנו אומרות שנייה, אנחנו לא יכולות לעצב 20 שנה קדימה, כי הצרכים שונים, הרייטים שונים, וכשהרייטים שונים, המיקום של הנקודות חשמל משתנה, המיקום של התאורה משתנה. בעיצוב, כשמשהו אחד זז, הכל זז, זה לא, אי אפשר שמשהו אחד יישאר ומשהו אחד יזוז, וזה עדיין יהיה לנו נגיש ונוח והכל. אנחנו מסתכלות תמיד זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט, על כל פרט ופרט.
ואז חשוב לקחת בעצם איזושהי החלטה, לשים אותה על השולחן ולהתנהל איתה, לרוץ איתה קדימה. אחר כך גם תמיד אפשר לעשות התאמות. גם להוסיף נקודות חשמל, גם להזיז דברים, להזיז את הנקודות. אפשר לעשות הכל. השאלה באמת מה המחיר של זה, ואז אנחנו תמיד פה שמים רווח מול המחיר, ותיקחו החלטות. ואנחנו פה בשביל לתת לכם את השירות הזה, ולעזור לכם להפיין את עצמכם, להפיין את עצמכם קצת קדימה, קצת עכשיו.
ולראות את הדברים שאתם אולי עוד לא רואים ועוד לא יודעים על עצמכם ועל המשפחה שלכם, כי אנחנו כבר עושות את זה
הרבה שנים,
כל יום.
עם הרבה לקוחות.
הרבה לקוחות, שונים ומגוונים, ותמיד אנחנו רואות שגם אם הם חושבים משהו אחד שעומד להיות, אנחנו רגע מראות להם, אבל יכול להיות פה משהו אחר לגמרי. אנחנו מציירות להם את התמונה של איך החיים עומדים להיות, איך הדברים ממש עוד רגע יקרו. הרבה פעמים אני אומרת ללקוחות, אני מגדת עתידות, אתם תראו. זאת אומרת, אני כבר יודעת הרבה פעמים דברים שעוד רגע יקרו, ואתם פשוט עוד לא שם. אז תסמכו עלינו, תנו לנו את המידע, את הצרכים, ואנחנו כבר נעצב את זה.
ניתן לכם את הפתרונות. אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו.
אנחנו שמחות שהיום היה לנו פרק אינטימי וכיפי רק שתינו, עם המון המון מידע עבורכם, בין אם אתם לקוחות או מעצבות צעירות, בין אם אתם סתם
קולגות אהובות ששומעות אותנו. ותגידו לנו גם אם יש לכם עוד דברים. שאתם הייתם חושבים, תרשמו לנו בפייסבוק, אם יש לכם עוד דברים שנוגעים לתכנון לפי שלבים שהייתם חושבות לשים עליהם את האור, ואם יהיה מספיק, נעשה עוד פרק כזה.
אז תודה רבה לך, מיטל.
תודה רבה לך, קרן.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
צ'או.